ראינו שיש פה מלך שהוא מלך מוזר. המלך הזה יש לו חלום בלילה, שהחלום שלו אומר לו שהכוונה שלו רצויה בעיני האלוה, אבל מעשה הוא לא רצוי. וראינו שהמלך הזה הולך ומקריב קורבנות ומנסה למצוא את המעשה הרצוי. ראינו שהמלך וכל מה שעובר עליו זה בעצם משל שרב יהודה לוי איתו פותח פה את הספר, למה קורה לפחות ליהודי שחי את העולם הזה ומנסה לחיות ומנסה שיהיה לו נחמד, והרבה פעמים הוא גם מצליח, אבל בסופו של דבר יש בתוכו איזה חלום כמו שנמצא אצל המלך, והחלום הזה נותן לו איזה תחושה עמוקה שכמה שהוא מצליח, אבל זה לא זה. הוא מחפש משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי. לא משנה כמה העולם הזה יחייך אליו, כמו המלך שלנו, שהוא מלך, לא חסר לו כלום, לא חסר לו כסף, לא חסר לו מעמד, ובכל זאת הוא מרגיש שהכל חסר לו. יש בתוך האדם איזה צמאון למשהו מאוד גדול, מאוד אמיתי, משמעותי. משמעותי לא רק בשאיפות, אלא משמעותי גם בעשייה. הוא מחפש מעשה, הוא מחפש מעשים שיבטאו את הצמאון הגדול שלו להיות קשור לאלוקים, לגודל, לוודאות, לאמת. ראינו שהוא מנסה מפה, מנסה משם, לא מצליח, והחלום שלו אומר לו אל תוותר. בוא נקרא עוד פעם את הפסקה האחרונה פה בפתיחה. מספרים כי משנגלה לו מלך הכוזרים בחלומו, כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשה הוא אינו רצוי. דיברנו על זה, מה ההבדל בין הכוונה לבין המעשה. ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את מעשהו הרצוי בעיני האלוה. אז אנחנו רואים שהחלום אומר לו, אתה צריך לחפש את המעשה הרצוי בעיני האלוה. זה שאתה מחפש את אלוקים זה מצוין. זה שאתה מחפש משמעות, עומק, גודל, אמיתיות, מעולה. אבל מה שאתה צריך לחפש, חוץ מהכוונה שהיא מצוינת, אתה צריך לחפש מעשה שיבטא את מה שאתה מרגיש. אצל מי מחפשים פתרון למעשה רצוי? אז אומר פה הכוזרי, פנה, נראה לי שלפה הגענו פחות או יותר, פנה בראשונה אל, אל פילוסוף אחד, וישאלהו לאמנתו. נשאלת השאלה, למה רבי יהודה לוי בוחר דווקא את הפילוסוף בתור זה שאמור לעזור? אנחנו היום לא מעניין אותנו כל כך פילוסופיה, נראה לי. לא רק נראה לי, אני יודע את זה, כי היום לא צריך פסיכומטרי בשביל להתקבל לפקולטה לפילוסופיה. רק תבוא. יש שם יותר פרופסורים מתלמידים. ככה זה הפקולטה הזאת. זה לא מעניין לנו יותר מדי אף אחד, פילוסופיה לפה, פילוסופיה לשם. בכל אופן, רבי יהודה לוי בוחר לפתוח את הספר. כל יהודי שרוצה לעבור על ספר כוזרי, הוא חייב לעבור דרך הפילוסוף. זה הדבר, זה התחנה הראשונה. אחר כך נוצרי, אחר כך מוסלמי. גם שם נשאל בשביל מה צריך אותם, אבל נגיע לשם. רבי יהודה לוי בא ואומר, יש לנו פילוסוף. למה צריך אותו? אף אחד זה לא מעניין אותו. אף אחד גם לא חושב היום את הפילוסופיה האריסטוטלית שכתובה פה. למה צריך את זה? זה דבר ראשון. דבר שני, זה מוזר שהוא פונה לפילוסוף. כי רבי יהודה לוי, הוא מחפש מעשה רצוי. הוא לא מחפש מישהו שיעזור לו לחשוב. הוא לא מחפש מישהו שיעזור לו להרגיש. הוא מחפש מישהו שרק את המעשה הרצוי יעזור לו למצוא. למה הוא מחפש את זה אצל הפילוסוף? ותראו טוב, כתוב פה, פנה בראשונה לפילוסוף, אחד בישאלהו להאמנתו. הוא אפילו לא שואל אותו, תגיד, איך עושים מעשה רצוי? הוא בכלל שואל אותו, בוא תספר לי במה אתה מאמין. למה זה מעניין את המלך? המלך מאמין כבר. הוא מאמין באלוקים. הוא מקריב קורבנות. מה הוא לא עושה? חסר לו רק מעשה. זהו. אז למה הוא פונה לפילוסוף? ולמה הוא מחפש את האמונה שלו? למה זה פתאום מעניין אותו בכלל? מה עוד שאם תדפדפו טיפה קדימה, אתם תראו בנגיד אחרי ד' יש קו, ואז מתחיל הנוצרי. בעמוד ה' בספר, תסתכלו שנייה למטה, כתוב, אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלהו לתורתו ולמעשהו. או, עכשיו זה הגיוני. כי מה חסר למלך? למלך חסר מעשה רצוי. אז תשאל, מה שחסר לך? זה באמת מה שהוא שואל פה. דף אחרי זה, בדף זין, אחרי הקו, גם כתוב, אז קרא לכוזרי לחכם מחכמי האסלאם, וישאלהו לתורתו ולמעשהו. אז לכאורה, גם את הפילוסוף, הוא היה צריך לשאול, לא את תורתו, כי הוא לא מאמין בתורה, אבל שישאל אותו מה המעשים שלו. למה הוא פותח ב... מה האמונה שלך? כדי להסביר את זה, אז אנחנו קצת צריכים להסביר מה זה פילוסוף, על קצה המזלג ממש, בעיקר בגלל שאני לא מספיק מבין בזה, אבל מה שאני קצת מבין בזה, ננסה קצת להסביר, ואחר כך ננסה לראות למה רבי יהודה הלוי חושב שכל אחד, ברגע שהוא רוצה להתחיל לטפל בעולם האמוני שלו, הוא חייב לעבור דרך הפילוסוף. אם זה לא יהיה הפילוסוף של אריסטו, זה יהיה הפילוסוף שלו. כנראה שרבי יהודה הלוי חושב שבכל אחד, לפני שהוא מגיע ליהדות, לפני שהוא מגיע לתורת ישראל, הוא צריך להעביר את עצמו ברור דרך הצד הפילוסופי שקיים בו, כמה שזה נשמע מוזר וזה לא מעניין אף אחד, אנחנו ננסה לראות איך זה מאוד מעניין את כולם להתייחס בצורה פילוסופית ברמה מסוימת לחיים. וכנראה שזה מאוד חשוב לעבור דרך התחנה הזאת, את זה ננסה קצת להסביר, אם נספיק מעבר לזה נתחיל לקרוא גם מה הוא אומר. אז מה זה פילוסוף? פילוסוף לנו זה נראה בתור בן אדם מנותק, הזוי קצת, מחפש כל מיני מושכלות, כל מיני ספרים עבים כאלה בשפה מוזרה שאף אחד לא מבין מה הוא כותב, מה הוא אומר, אבל זה לא ככה. זה מבט מאוד פשטני. בסופו של דבר, מי שמנהל את העולם זה הפילוסופיה. אתם יודעים, היום העולם הוא ליברלי, פוסט-מודרני, כי לפני 30-40 שנה בצרפת זה התחיל, היו כמה פילוסופים שהחליטו שהם מפתחים פילוסופיה חדשה. עד אז היה מודרנה, הם החליטו שיש פוסט-מודרנה. כתבו על זה לפני 30 שנה, הכניסו את זה לתוך האקדמיה, ולאט לאט זה חלחל למערכת המשפט, ולאט לאט זה חלחל למערכת החינוך, לתקשורת, והיום איפה שאנחנו לא הולכים, איפה שאנחנו לא מסתכלים, העולם הוא מאוד מאוד ליברלי, מאוד פוסט-מודרני, מאוד בלי ערכים. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מכמה אנשים שנראים הזויים, נראים שהם מדברים גבוהה גבוהה, לא מבינים כל כך מה הם אומרים. באמת מי שינסה לקרוא את הספרים שלהם באמת צריך לשבור את השיניים, מושגים מופשטים, אבל הם מנהלים את העולם. בסופו של דבר, לטווח ארוך, הם בעצם מזיזים את העולם ימינה ושמאלה. כי מי החליט שהעולם יהיה מודרני? הפילוסופיה. ומי החליט שיוון תשלוט בכיפה של העולם? הפילוסופיה. ולמה רומא כבשה את יוון? כי פילוסופית הם הצליחו לכתוב משהו יותר גדול, יותר מתקדם. הפילוסוף זה לא סתם איזה אחד הזוי. הוא נראה הזוי כי הוא מדבר על דברים מאוד מאוד עמוקים. הוא מדבר על הנקודות מוצא הכי עמוקות שיש לא לי, אלא יש לאנושות, לאדם, ביחס לחיים. בואו נסביר קצת מה הכוונה. כל בן אדם יודע שיש דבר כזה שקוראים לו פסיכולוגיה. היום זה דבר שהוא יותר מובן, יותר, קצת יותר מובן, קצת יותר ברור. כל אחד מבין שחוץ מהמודע שלו, יש לו כל מיני הנחות יסוד ונקודות מוצא, מודעות, תת מודעות, שקיימות איפשהו מאחורי הקלעים, מאחורי החשיבה שלו, שהנקודות מוצא האלה הן בעצם שולטות בו. הוא מודע לזה, לא מודע לזה. יש לו פחדים, יש לו כל מיני נקודות מוצא, יש דברים שהוא מעריך, יש דברים שהוא סולד, יש דברים שהוא יכול לסבול, יש דברים שהוא לא יכול לסבול. יש המון המון גבולות גזרה שנוצרים לאדם בתוך הנפש שלו. וזה כמעט בלתי נמנע לצאת דוח נגד זה. אם מישהו מפחד ממשהו, אם מישהו מפחד מכלב, אתה מסביר לו עד מחר שהכלב לא נושך, הוא נורא חמוד, אבל זה מפחיד להתקרב לכלב הזה, מה אפשר לעשות? זה תסביר עד מחר, זה מפחיד. אבל למה זה מפחיד? הוא לא נשך אף אחד, והבעלים בדרך כלל גם מסביר לך שזה ככה, זה לא יעזור כלום. כי יש לאדם איפשהו נקודות מוצא כאלה ואחרות. כמו שזה נכון בדברים מאוד פשוטים, זה נכון גם בדברים יותר עמוקים. נכון גם בדברים יותר עמוקים. יש כל מיני דברים שבאדם לא יעיז לעשות. לא יעיז. כי הוא מפחד מהחברה, כי הוא מפחד מה יגידו, כי הוא לא מספיק בטוח על עצמו. לא תמיד הוא מודע לזה אפילו, אבל זה מנהל את נפש האדם. זה מנהל אותו מאחורי הקלעים. כמו שזה נכון בפסיכולוגיה, אצל האדם הפרטי, ככה זה נכון בפילוסופיה ביחס לתרבות. מה זה בעצם פילוסופיה? פילוסופיה היא בעצם אומרת, יש לאדם המון 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 יכולות. יכולות מדעיות ויכולות נפשיות ושאיפות וכל מיני כישורים נפשיים. אדם רוצה משפחה, נגיד, לא נגיד, נכון? נגיד היום. ואדם רוצה חברה, ואדם רוצה מעמד, ואדם רוצה לממש את עצמו, המון 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 דברים. יש בתוך האדם גם סתירות פנימיות, כי תחליט, אתה מתייחס למשפחה שלך או שאתה מתייחס לקריירה שלך. אתה רוצה להיות טוב או שאתה רוצה להיות רע. משתלם לך להיות טוב או לא משתלם לך להיות. יש המון 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 דברים שבן אדם שהוא קצת קשוב לעצמו, הוא רואה שכל בן אדם מחפש המון המון דברים בעולם. כל בן אדם, בלי שהוא ילמד בשום פקולטה, בשום מקום, עצם זה שבן אדם הוא אדם, אז הוא מחפש המון המון כישורי חיים כדי שהוא יהיה שמח. זה הנפש לא מחפשת. וממילא, כדי שאדם יהיה מאושר, אז אם הוא סתם יזרום, אז יזרום לאיפה? איך אני עכשיו חי את החיים שלי בצורה כזאת שאני נותן מענה לכמה שיותר רבדים וצדדים שקיימים באישיות שלי? איך אני עושה את זה? אם אני הולך ימינה, אז מה שבצד שמאל פספסתי. אני הולך שמאלה, אז לא פספסתי ימינה. איך אני מצליח לגעת בהכל בלי לצאת מתוסכל ולהרגיש שעשיתי המון המון רעש, אבל לא נגעתי בכל הנקודות העמוקות. גם איזה נקודות הן יותר חשובות, איזה נקודות הן פחות חשובות. הרבה פעמים באדם מחפש כל מיני דברים, אבל הוא מחפש דברים מאוד חיצוניים. הוא משיג אותם, פתאום הוא מרגיש שהוא ריק. כי הוא השיג פה כל מיני דברים שהם חיצוניים לו, אבל את המשמעות הפנימית שלו לא נגע בה. איך מסדרים חיים, תרבות, שלוקחת את האנושות ונותנת לה איזה דרך שדרכה האדם יצליח להגיע למקומו בשלום. יצליח לגעת בכמה שיותר רבדים שקיימים בתוך האישיות שלו. בזה הפילוסופיה עוסקת. זה הפילוסופיה. אז כמובן שהפילוסופיה היא לא אומרת לך מה לעשות עכשיו, מה לעשות עכשיו. היא לא מדברת על הלוז. היא מדברת על הנקודות מוצא הכי עמוקות שקיימות אצל האדם. אדם רגיל שהוא לא פילוסוף, אז הוא מאוד מאוד אסוציאטיבי, גם אם אין לו קשר וריכוז, אז הוא מאוד מאוד מתרגש מזה ומאוד מתרגש מזה, ופתאום בא לו ככה ופתאום בא לו ככה, ובשנים מסוימות הוא רוצה את זה, אחר כך הוא רוצה את זה. זה מאוד מאוד חולף, הוא מאוד מאוד מתלהב, הוא מאוד מאוד מתרגש, אבל אחרי כמה שנים שהוא מתבגר קצת, הוא מבין שזה שטויות. וזה לא כזה חשוב. והוא סתם היה ילד, אז לכן הוא עשה את מה שהוא עשה. בא פילוסוף ואומר, במקום שאנחנו כל הזמן ננסה לבנות כל מיני דברים נוצצים ונחמדים, וזה יתפרק לנו מתחת לידיים, בואו ננסה לחדור פנימה לעומקים שקיימים בתוך נפש האדם. בואו נחדור פנימה. בואו נגלה מי זה באמת האדם. נייצר איזו שיטה, איזה מבט, איזו נקודת מוצא, שבאמת נותנת לאדם את היכולת לגעת בהכל ולא לפספס כלום. הנקודת מוצא הזאת זה לא פרקטיקה, זה לא מה עושים, זה לא איך מחנכים, זה לא מה אוכלים, זה אחר כך נגזרות של זה. זה מה הנקודת מוצא הכי עמוקה שלך לחיים. מה אתה בעצם מחפש? וממילא אם תדע מה אתה בעצם מחפש, אז אתה תדע איך לחפש את זה דרך הרגש שלך ודרך הדמיון שלך ודרך השכל שלך ודרך כל הקישור החיים שלך. אתה חייב לחדור פנימה, להיכנס למקומות היותר עמוקים, כדי להצביע על הנקודות עומק, על הנקודות הנצחיות, המהותיות שקיימות בתוך כל בן אדם. נכון. נכון, נכון. אבל הפילוסוף, תכף נראה למה, הוא לא מקבל את התורה. לא יודע אם תכף, אבל נראה מתישהו כשנדבר על הפילוסוף, בהמשך פה, הוא לא מקבל את התורה. בשום אופן לא מקבל את התורה. ננסה לראות למה. אבל הוא לא מקבל את התורה. הוא אומר, אני, תן לי לבד, יש לי שכל, עם השכל אני מנסה להגיע למקומות הכי עמוקים שקיימים בתוך נפש האדם. זה מה ששכל יודע לעשות. זה שכל עוצמתי מאוד, חזק מאוד. זה לא איזה משהו ככה שאתה מזיז אותו ימינה שמאלה, זה עוצמה. אתם רואים, כל העולם שלנו היום הוא פוסט מודרני, לפחות העולם הערבי. זה לא שעכשיו אפשר לעבור ולהגיד כמה קושיות ואז הפוסט מודרנה טיפול. זה חזק מאוד. זה צובע את הכל. זה צובע, יש היום, אני ראיתי לפני 20 שנה כבר חוברות למערכת החינוך, איך מחנכים ילד בכיתה א' לפוסט מודרנה. הוא לא מבין מה שהפרופסור אומר, אבל בוא נגזור את זה, למה עושים לילד בכיתה א' כדי שהוא יגדל על ברכי הפוסט מודרנה. וכשהוא יהיה בכיתה י' ב', הוא יהיה פוסט מודרני לחלוטין. כי הוא ינק את זה מהגן, ואחר כך הוא קיבל את זה בכיתה א', ואחר כך הוא כל החיים גדל עם זה. איך עושים את זה? טוב, זה בעצם מדע הפילוסופיה. זה לא דבר פופולרי בכלל, כי אין שם יותר מדי כסף, אין שם יותר מדי מעמד, אבל בעצם זה מה שמזיז את העולם כל הזמן במשך ההיסטוריה.
אבל זה לא התחיל מהמציאות, התחיל מהפילוסופיה, נגיד
הפוסט-מודרנה,
היא לא התחילה
מאנשים... זה התחיל גם מהמציאות, זה נכון, אבל... אני לא בטוח בוא נגיד ככה. הפוסט מודרנה זה בגלל שהמודרנה נתנה מענה מסוים למה שאדם מחפש, ובגלל שאדם מחפש משהו יותר גדול, אז היו אנשים גאונים כאלה שצליחו לראות איפה המודרנה חורקת, איפה היא לא נותנת מענה למה שאדם מחפש. וממילא זה אתגר אותם ללכת ולחפש משהו יותר מתקדם, שייתן מענה לשלב הבא, לשלב המתקדם הבא. יש ספר כזה שפעם קראתי, ספר שמראה איך כל פילוסוף גדול שקם בעולם, הוא קם כי הפילוסוף שהיה לפניו נתן מענה גאוני למה שהאדם מחפש, אבל יש כמה דברים שהוא לא התמודד איתם, וממילא נוצר צמאון לפתור עוד מימדים של חיים בחיים. אתן דוגמה. למה יוון קמה? יוון קמה כי פרס שהייתה לפני נתנה מה, היא שלטה בעולם, שלטה בעולם, כנראה שהייתה לה תפיסת עולם שדיברה להמון המון אנשים. פרס זה רגש מאוד 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 חזק, מאוד עוצמתי. אתם יודעים, כתוב בחז"ל שפרס אכלו כדוב ושתו כדוב והיו נראים כדוב. מה הכוונה? תנסו לחשוב על זה שנה שלמה לעשות משתה. אחרי פורים אחד שעושים משתה, זה קשה לצאת מזה. שנה שלמה. זה לפתח עולמות של רגש ועולמות של תחושה מאוד מאוד מפותחים. אבל בסופו של דבר זה לא תפס את העולם, ויוון באו ואמרו, הרגש הוא מאוד מאוד חזק, אבל יש עוד צד בחיים שקוראים לו שכל. ופרס לא נתנו לזה מענה. ולכן פרס נפלה, יוון קמה. אחרי כמה שנים, הגיעה רומא, ורומא טענו שגם השכל הזה לא חסות הכל. יש באדם עוד כמה צדדים. יש באדם גם שכל וגם רגש וגם דמיון וגם עוד כמה צדדים. זאת אומרת, כל אחד שבא, הוא מגיע בגלל שבמציאות נוצרת איזו מצוקה. נוצר איזה צימון למשהו עוד יותר גדול, אז ממילא זה הולך ושועט קדימה. כי התורה זה משהו אלוקי. זה לא משהו הגיוני. אבל את זה, בואו נחכה עם זה. זה, כמו שאמרתי לך קודם, צריך לחכות עם זה, זה צריך פה קצת להיכנס לסוגיה, ואז תפל בזה בצורה גדולה. זו שאלה מצוינת. ממילא, הפילוסוף שלנו, הוא בעצם לוקח את מה שכולם מסתכלים עליו, כולם אוכלים וכולם רוצים שיתייחסו אליהם, וכולם רוצים את מה שהם רוצים, רוצים לחשוב, רוצים להרגיש. הפילוסוף נכנס לתוך המחשבות של כולם, לתוך הכוונות של כולם, ומנסה לראות, בוא ניכנס פנימה ונראה מה אמיתי ומה חולף. מה כדאי לפתח ואת מה כדאי לדחות. הוא נכנס לתוך הכוונות שלך ואומר לך, תשמע, בתוך הכוונה שלך, הנקודה הזאת היא סתמית, זה סתם, יש שטויות. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד אמיתית, כמו שפסיכולוג עושה לבן אדם בתת מודע. אתה פתאום מאוד מאוד רוצה איזה משהו, למה אתה רוצה אותו? יכול להיות מכמה סיבות, הסיבה הזאת זה שטות וזה סתם, וזה מה שנראה לך סתם, אז זה לא סתם, זה בעצם חסות הכל. אתה רוצה שכולם יסתכלו עליך בגלל סיבה מאוד מאוד מסוימת, שאתה אפילו לא מודע אליה. אז הפסיכולוג נכנס פנימה, לפני ולפנים, ומראה לך מה הכוונה שמסתתרת בתוך הכוונה שלך. מה מסתתר מאחורי המודע שלך. גם הפילוסוף, הוא בעצם רוצה לקחת את האדם. הרי למה הפילוסוף מגיע? כי האדם מנסה להיות בסדר, והוא מנסה להצליח, והוא מנסה להיות טוב, והוא לא מצליח. זה מתרסק לו. זה לא הולך. ככל שהעולם המודרני נהיה יותר מפותח, האנשים יהיו יותר עצובים. ופחות מצליחים. איך זה קרה? הרי המודרנה זה דבר כל כך מתקדם וכל כך נחמד. כנראה שיש משהו במודרנה שאנחנו מחפשים, יש שם משהו אמיתי, ויש שם כמה דברים שהם לא אמיתיים. אז הפילוסוף ייכנס פנימה, לתוך המחשבות שלך, ולא שלך, של כל האנשים, וזה גאונות אדירה, וזה כישרון גדול. להצליח להיכנס להלכי רוח, כוללים כאלה, ולהיכנס פנימה, ולנסות לזהות מה עומד מאחורי. וזה דבר מאוד מאוד עמוק, ואנחנו רואים פה שהמלך שלנו פונה דווקא לפילוסוף, והוא שואל את הפילוסוף לא פחות ולא יותר, הוא לא מחפש אצל הפילוסוף את המעשה הרצוי, הוא מחפש אצל הפילוסוף את האמונה שלו. למה? אני חושב שלאור מה שהסברנו, אז יש פה איזה קצה חוט. למה? הוא מחפש אצלו את אמונתו, ככה כתוב. הוא שואל את הפילוסוף, איך אתה רואה את העולם? בוא תסביר לי. כי כנראה איך שאתה רואה את העולם, זה משהו הרבה יותר עמוק מאיך שאני רואה את העולם. ואיך שאתה רואה את אלוקים, אדון פילוסוף, אז אתה כנראה הצלחת, יש לך שכל, אתה מאוד מאוד עמוק. אתה מאוד מאוד העמקת ונכנסת פנימה. ואתה, כשאתה מסתכל על הצמאון של האדם לאלוקים, אתה רואה אותו ממקום הרבה יותר עמוק ממה שאני רואה אותו. אני מלך ויש לי יועצים ואני חיפשתי וראיתי והצלחתי ויש לי כוונה רצויה, אבל אם אני לא מצליח להגיע למעשה הרצוי, אז הבעיה שלי זה לא בפרקטיקה. הבעיה שלי זה שכנראה אני לא מבין את עצמי ממקום מספיק עמוק. ולכן אני מרגיש שאני רוצה משהו בתחושה, אני מאוד רוצה אותו. העולם המודרני מאוד מאוד רצה את המודרנה, מאוד אהב אותה, אבל זה מתרסק לך מתחת לידיים. מתחת לרדאר אתה פתאום רואה שאנשים מתפרקים, ואתה רואה פתאום שאנשים אין להם משמעות, ואתה פתאום רואה שבתים מתפרקים, ואתה פתאום רואה שאין ערכים, ואתה פתאום רואה שגיל 10 זה גיל שכבר מזמן, חבר'ה, כבר היו שיקורים פעם. כל עולם הערכים הנורמלי התפורר. איך קרה דבר כזה? הרי המודרנה היא כל כך נחמדה, והיא כל כך מתקדמת, באמת מתקדמת, וכל כך לקחה את העולם קדימה. אז איך העולם התפורר? איך זה יכול להיות? סימן שכל מה שהתלהבנו מהמודרנה, זה התלהבנו ממשהו שיש פה משהו נכון, אבל יש פה הרבה דברים גם לא נכונים. אין פה איזה בעיה נקודתית, בוא נפתור את הנקודה הזאת, בוא נפתור את הנקודה הזאת. יש פה בעיה בנקודת מוצא. כשאנחנו מחפשים את אלוקים, כנראה זה הנושא פה, כשאדם מחפש את אלוקים והוא זורם עם התחושה שלו, אני רוצה את אלוקים, אני רוצה את הגודל, אני רוצה משמעות, אני רוצה אמת, אני רוצה ודאות, אני רוצה להיות צדיק. כל זה תחושות שהמלך הלך איתם, זרם איתם, ניסה בעצמו להבין אותם, ניסה בעצמו ליצור לעצמו תהליך, דרך, איך מתקדמים עם זה, איך פותרים את זה, איך הולכים הלאה לאט לאט וצועדים קדימה. אבל הוא פתאום מגלה שהכל נרכב לו מתחת לידיים. אם אתה לא מצליח לייצר מעשה רצוי, פירושו של דבר, אתה לא מצליח לחיות את מה שאתה רוצה לחיות. אתה חי בדמיון. אם לא הצלחת, אז זה לא בעיה פרקטית, נקודתית. אתה לא מתייחס לשאיפות שלך ממקום מספיק עמוק, ולכן הן מתרסקות לך מתחת לידיים. אתה לא מצליח. אז לכן בא פה רבי יהודה לוי ואומר שהמלך הזה הולך דבר ראשון לפילוסוף. כי הפילוסוף הוא לא מחליף לו את האלוקים שלו באלוקים אחר. יש לו אלוקים של מלך כוזר, זה אלוקים מאוד מסוים. לא, אל תיגע לי באלוקים. אל תעשה אותי נוצרי, אל תעשה אותי מוסלמי, תשאיר אותי כמו שאני. אבל אם אני לא מצליח למצוא מעשה רצוי, אם אני לא מצליח למצוא את עצמי, סימן שאני מתייחס לכוונה הרצויה שלי לא מהמקום הנכון שלה. אני מתייחס אליה ממקום מאוד ילדותי. אני מתייחס לעומקים שלי דרך המודע שלי. אבל אני לעולם לא אצליח, כי עומקים שלי לא מתחילים מהמודע שלי, הם מתחילים מהתת מודע שלי. זה מקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שנמצא מעליי. הוא דורש הרבה יותר הפשטה והעמקה, ולהיכנס לראות מה הכוונה שמסתתרת מאחורי מה שאני חווה. החוויה היא רק סימן חיצוני למה שבאמת מסעיר אותי. ואם אני אנסה לפתור את החוויה שלי לפי מה שאני מרגיש, אז כנראה שאני לא אצליח. כנראה שזה יתפורר. כנראה שאני לא אצליח, אני מנסה, מנסה, מנסה. זה לא הולך, משהו תקוע. אז הפתרון זה לא לחפש עוד פתרון, אלא זה להסתכל ממקום יותר עמוק ויותר פנימי על עצמי. אני לא מבין את עצמי. ככה כנראה המלך מבין כשהוא הולך לפילוסוף, הוא בכלל לא מחפש פרקטיקה. הוא לא מחפש מעשה רצוי, כי הוא מבין שאם הוא יבין את עצמו כמו שצריך, הוא כבר יצליח לבד למצוא את המעשה הרצוי. אם אני אבין טוב מה אני מחפש, אם אני אבין טוב מה מסתתר מאחורי השאיפות שלי, הראיה שאני לא מבין, כי זה מתרסק לי, זה מתרסק לי, ואני מנסה, 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 וזה לא הולך, ואני כמו חתול שרודף אחרי הזנב שלו, אני לא מתקדם בשום מקום, אני כל פעם נראה לי שזה זה, וזה עוד פעם לא זה, ועוד פעם לא זה, אז כנראה שיש פה איזה בג, לא באלוקים, אלא באיך אני ניגש אליו, איך אני תופס אותו. ולכן, אומר פה המלך, אני חייב ללכת לפילוסוף הגדול, הכי גדול שנמצא, שהוא יסביר לי איך צריך לגשת לאלוקים מתוך מבט שהוא לא רק רגשי, חייב להיות רגשי. אמרנו, בלי חלום, בלי להרגיש שיש משהו מאוד מאוד גדול, מאוד אמיתי, שקיים בתוך החיים שלי, ובלעדיו החיים שלי הם חסרי משמעות, הם בלי ערך. זה לא שכל מסביר, זה הרגש אומר. אבל את הרגש הזה, אם תשאיר אותו כמו שהוא ותנסה לפתור אותו בעצמך, זה לא ילך, לא תצליח. זה גדול על הכלים האישיותיים שאתה נמצא בהם. חז"ל קוראים לזה, אין האסור מתיר את עצמו מבית האסורים. אתה לבד, להבין את עצמך, לא תצליח. אתה חייב ללכת למישהו שיפתח לך אופקים חדשים, מרחבים חדשים, ובזכותם, בזכות המרחב שהוא יעזור לך, בוא נשמע איך אתה מתייחס לאלוקים, מאיזה מרחב, מאיזה עומק. מה ברגש לאלוקים אתה מוריד? מה ברגש לאלוקים אתה מעצים? מה ברגש לאלוקים? לא שמתי לב, זה איפשהו מסתתר בתוך הלב שלי, אבל לא שמתי לב שזה קיים. וממילא, אם אני אגש לזה נכון, אני גם אמצא לבד את המעשה הרצוי.
אבל אי אפשר לרגש לאלוקים.
את מה?
רגש לאלוקים.
למה? זה נקודה נכונה, זה קשור גם למה שאמרת קודם. אבל אני לא יודע אם אי אפשר להסביר רגש, אבל אפשר, כן אני חושב, לנסות עם השכל להיפגש בעומקים של הרגש. זה כן אפשר. להכניס את הרגש לתוך השכל, זה לא נכנס. אתה יכול להסביר למה זה הגיוני שכשמשהו כואב לך אתה בוכה? זה הגיוני? זה לא הגיוני. אבל זה ככה. ככה הרגש מגיב. זה הגיוני לפחד מכלב? לא, אבל זה ככה. ככה הרגש מגיב.
אבל אתה לא יכול לתאר אותו.
נכון. אני לא רוצה לתאר אותו. נכון. אבל את יכולה לתאר, שכל זה לא לתאר. שכל זה לנסות לראות ההרגשה, ולנסות לראות מאיפה ההרגשה הזאת מגיעה. מה יצר בחיבור שאני מרגיש אותו בצורה כל כך עצמתית. זאת אומרת, זה שאני כל כך מרגיש משהו עצום מול ההורים שלי, זה בגלל שיש שם משהו אמיתי. בוא נברר מהו. הרגש לא יודע לתפוס אותו. לא יודע לתפוס אותו. הרגש יודע לחוש אותו, להרגיש אותו. לפעמים הרגש גם יודע לחוש את העומקים שלו. גם נכון. אבל הוא לא יודע להסביר מה נמצא שם בתוך הליבה של הרגש. איזה אמיתות אתה מרגיש בתחושה הטבעית שלך? שאתה אוהב את ההורים שלך, שאתה רוצה להתחתן, שאתה רוצה לעשות טוב. זה רגש מאוד מאוד עוצמתי. אם תשאל את הרגש למה, לא בטוח שיודע להסביר. אבל הפילוסוף ייכנס לתוך הרגש וינסה לחדד אותו, לזקק אותו ולהגיד מה בתוך הרגש אמיתי, מה בתוך הרגש דמיונות, וממילא איך אפשר לקחת את הרגש הזה ולהעצים את התוכן שלו. כי בן אדם שאוהב את ההורים שלו בגלל איזו תפיסה מאוד 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 ילדותית. מה, ההורים שלי, מה, חבל הזמן, הם מפנקים אותי, נותנים לי כסף, נותנים לי חום. זה חבל הזמן, זה אחלה בנק של כסף, של חום, של אוכל, חבל הזמן. אחלה בית מלון. מי שחושב ככה על ההורים שלו, וככה הוא מפרש את הרגש שלו, אז הרגש שלו מתישהו יתפוצץ, כי מתישהו ההורים שלו גם יבקשו ממנו כמה דברים, בוא תעזור קצת, כשלא בדיוק מתאים לך בזווית, ופתאום זה יתפוצץ לו, רגע, זה לא בית מלון כל כך מוצלח, יש בתי מלון יותר טובים. ופתאום הרגש יתפוצץ לו מתחת לידיים. אז לכן, אם באדם ייקח עכשיו את ההרגשה שלו מול ההורים שלו, וינסה להבין מאיפה זה מתחיל, לא לתאר את ההרגשות עם השכל, זה אי אפשר. אבל בוא ננסה עם השכל להיכנס על מה זה יושב, איזה חיבור פנימי אני מרגיש אותו. לשורשים של הרגש. תראה, נראה דוגמאות של זה, אבל כן. פה אנחנו מדברים על אנשים שהם רוצים את אלוקים. זה אומנם בתקופה של עבודה זרה, זה בתקופה שכל העולם ברור שיש אלוקים. וברור שאדם מחפש אותו, וברור שכל בן אדם שקם בבוקר, הדבר שהכי מעניין אותו בעולם, זה אלוקים. נשמע קצת מוזר, אבל היו תקופות כאלה בהיסטוריה. מה? כן, כי הוא שואל את הפילוסוף להאמנתו. אנחנו נראה אחר כך, הוא מדבר על אלוקים. רק הוא... עושה לאלוקים כל מיני שינויים, שזה, מה נשאר מאלוקים אני לא יודע, אבל הוא מדבר על אלוקים, הוא מדבר על הרגש לאלוקים. הוא לא מדבר על משהו אחר, כי אחרת אולי היה עוזר פה למלך. המלך חווה את אלוקים, והוא רוצה לקחת את השכל ולנסות לראות איך אני אסתכל על הרגש ממקום יותר עמוק, יותר אמיתי, וממילא יהיה לי כוחות להכיל ולהבין ולעשות את התחושה הילדותית שאני מרגיש כרגע. עכשיו, רבי יהודה הלוי חושב שזה מאוד חשוב לשים את זה פה בפתיחה של הספר. למה? כנראה זה לא במקרה. כנראה כל בן אדם, אמרנו רבי, הספר הזה זה לא ספר היסטורי מארכיונים. שכאב זה מלך, בוא נראה, מעניין מאוד מה היה שם, משהו מימי הביניים פלוס מינוס, זה נורא נחמד ונורא מעניין. זה לא כזה מעניין. די משעמם, אין פה יותר מדי אטרקציות ודברים מפתיעים. אבל רבי יהודה לוי כותב פה ספר, כי כמו שראינו פעם שעברה, הגרא אומר שזה ספר שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אם הספר נפתח בחלום, והחלום הזה עובר דרך הפילוסוף, כנראה שכל בן אדם שמתחיל תנועה של חיפוש, תנועה של התקרבות, תנועה של תשובה לאלוקים, אז התנועה הזאת חייבת לעבור דרך שני שלבים ראשונים של חלום, זה דיברנו פעם שעברה, ובלי שנשים לב, נרצה או לא נרצה, כשבן אדם פתאום שואף, משתוקק, להיות טוב, ולהיות אמיתי, ולחפש את האמת, ולהיות ודאי, בלי שהוא שם לב, הוא מרגיש משהו מאוד מאוד גדול, אחרת הוא לא יחפש. ובלי שהוא שם לב, זה כמעט לא נשלט, הוא ישר מנסה להגדיר את זה. הוא ישר מנסה להסביר את זה לפי עולם המושגים שלו. אם אני רוצה להיות טוב, מה זה טוב? ברור, לא? שאלתם את עצמכם פעם את השאלה המאוד פשוטה הזאת. מה זה טוב? להעביר את הזקן, את הכביש זה טוב? זה ביטוי של טוב. לעזור לחבר זה טוב? זה ביטוי של טוב. לעשות שירות לאומי זה טוב, זה ביטוי של טוב. מה זה טוב? שאני כל כך רוצה אותו. אף בן אדם, ברגע הראשון, לא אומר, רגע, אם אני שואף למשהו, בוא ננסה לראות מאיפה זה מגיע. מה מסעיר אותי מאחורי כל מה שאני מרגיש? בצורה אינסטינקטיבית, בן אדם לוקח את התחושה הזאת, ובלי שהוא שם לב, הוא ממקם אותה בתוך העולם כמו שהוא מכיר אותו. כלומר, מה שקרה למלך, קורה לכל אחד. מה שקרה למלך קורה לכל אחד. כל אחד מנסה לקחת התחושה הגדולה שלו, שהוא רוצה לגדול, והוא רוצה, נכון, לקראת ראש שנה, ואנחנו אומרים סליחות, ואנחנו חוזר בתשובה, וזה יש בו נפש, הוא רוצה להתקדם, ולקחת את הדברים הלאה. הכל מצוין. מאיפה זה מגיע, כל השאיפות האלה? מה דוחף אותה? זה לא איזה שטיפת מוח, זה לא איזה משהו חיצוני שבגלל שאתם במדרשה, בגלל שאתם דתיות, אז זה מה שקורה. יש פה משהו אמיתי. כי ביום כיפור, בכל הבתי כנסת בארץ, אין מקום להיכנס. לא רק דתי, נכון? אז יש משהו אמיתי בימים האלה שמדבר לכולם. מאיפה זה מגיע המשהו הזה? אז המלך מנסה לפתור את הדברים באינסטינקט. אחרי שאתה נתקע, ואתה מנסה לחזור בתשובה, ואתה לא מבין את עצמך, אתה ממש ניסית, וזה לא הולך. כן הולך בהרבה דברים, אבל לא הולך לגמרי, זה רחוק ממה שחשבתי שיהיה השנה. רחוק. למה זה קורה? אז בן אדם באינסטינקט מתחיל לחשוב. הוא דבר ראשון מנסה להיות פילוסוף. בוא ניקח את התכונה הזאת, שאני רוצה להיות דתי, ואני רוצה להיות צדיק, ואני רוצה להתקדם, וזה לא הולך לי. אז האינסטינקט הראשוני, מה בן אדם עושה לכל החלומות שלו באינסטינקט? הוא מנסה להתחיל לחשוב. בוא נחשוב, בוא ניקח את החלום הזה, ונראה מה יש בו. הוא צודק, הוא לא צודק, יש בו דברים טובים, יש בו דברים לא טובים. בוא נחשוב ברצינות, לא צחוק, נחשוב, נחשוב. וכנראה שהמעבר הזה הוא ככה הקדוש ברוך הוא פרט האדם. אדם כשיש לו קשיים, הוא דבר ראשון מנסה לחשוב. אדם שיש לו איזה חלום, יש לו איזה אידיאל, והאידיאל מתחיל קצת להתרסק לו, מתחיל קצת לחרוק, אז הוא מתחיל לחשוב על צדקת הדרך, מנסה לחשוב, רגע, אולי האידיאל הזה נכון, אולי הוא לא נכון, אולי לפה, אולי לשם, הבן אדם מתחיל לחשוב. ומה שקרה למלך כשהוא הולך לפילוסוף, אז זה בעצם מה שקורה לכל אחד. כל בן אדם שהוא נתקל באיזה משבר, הוא ניסה משהו מאוד מאוד גדול, הוא ניסה להגיע לאנשהו, וזה לא בדיוק הלך. אז מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לחשוב מחדש, נכון? איך קוראים לזה היום הזה? תכנון מחדש. בוא נחשוב מחדש על החלום שלי, בוא נחשוב מחדש על השאיפות שלי, בוא נחשוב מחדש על מה שאני מחפש. אולי הגזמתי, אולי אני צודק. ופה בתהליך הזה שאתה מעביר את האידיאלים שלך, שאתה חווה, דרך השכל, זה בעצם מה שיקרה למלך כשהוא ידבר עם הפילוסוף. הפילוסוף הזה הוא בעצם, זה הפילוסוף של אריסטו, אבל זה בעצם פילוסוף שקיים בתוך נפש האדם. מתי עוד פעם? כשבן אדם יש לו איזה חלום גדול, איזה אידיאל גדול, שאיפה גדולה, הוא מנסה, 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 וזה מתרסק לו קצת. אז הוא עושה חשבון מחדש. איך הוא עושה את החשבון מחדש? הוא מנסה לתת ציון, הערכה, למה שהוא חווה דרך השכל שלו. יש בזה דברים טובים, יש בזה דברים מורכבים. מה קורה בתהליך הזה? זה בדיוק מה שקורה למלך כשהוא בא לפילוסוף. כן. זה תהליך טבעי. החלום הוא לא טבעי. מה זאת אומרת? טבעי, מי שיש לו חלום, מי שיש לו חלום, מי שאין לו חלום, אין לו חלום. זאת אומרת, מי שאין לו, הוא טוב לו ברוטינה, הוא צריך כסף, מעמד ולישון. זהו. לא חסר לו כלום, אין לו שום צימון לשום מקום. טוב לו עם זה, הוא עזוב, תן לגמור את החודש, שלא יהיה בעיות, זהו. אדם כזה, אתה לא יכול לדבר איתו פה על החלומות, לגדול, אידיאלי, לעשות טוב, פתח את האישיות, עומקים. לא מדבר איתו. אבל בן אדם שיש לו את הדברים האלה, אז יש לו חלום. זהו. חלום זה משהו טבעי. חלום זה משהו שאי אפשר ללמוד עליו. כי אם אתה תלמד עליו, אתה לומד על החלום של זה שכתב את הספר, זה לא החלום שלך. החלום שלך זה משהו טבעי. אפשר לעשות דברים שיפתחו את הצימאון של החלום, זה כן. האדם שפתאום רואה שמשהו מעניין אותו, שילמד עליו, שיחשוב עליו, שיעשה דברים שקשורים. ממילא זה יפתח את הקשר שלו לדברים, ודאי. אבל עכשיו, אחרי שהוא מנסה, יש לו חלום אדיר, והחלום הזה מניע אותו לעשות, והעשייה נתקעת ברמה כזאת או אחרת, מה עושים עם זה עכשיו? פה, בצורה אינסטינקטיבית, בלי שבן אדם מודע, הוא בא לעשות חשבון מחדש. רואים את זה בהרבה מערכות, דרך אגב. זה שקם השמאל במדינת ישראל, זה לא כזה חידוש גדול. הקמנו את ארץ ישראל, כי היה לנו אידיאל מאוד מאוד גדול, להפריח שממות ולתפוס את ארץ ישראל השלמה, ולחזור לארץ שלנו, ואור לגויים, ומה לא. אני עכשיו מדבר חילוני לגמרי. למרות שזה לא נראה להם שחילונים, לא חילונים, זה הכל, זה התחייה של הקודש של עם ישראל, וזה את הכל. אבל נגיד, אתה רואה שכל מי שקיע, לא היה דבר כזה שמאלני, אין דבר כזה. דרך אגב, ימין ושמאל, זה לא קשור לארץ ישראל, זה קשור לאנגליה, בפרלמנט, איפה יושבים? בצד ימין, איפה יושבים? בצד שמאל. השמאל זה אלה שדואגים, לא לפרט, אלא לכלל. בצד ימין זה אלה שדואגים לפרט. זה ימין ושמאל. במקרה זה נפל גם על ארץ ישראל, אבל לא משנה. אחרי מלחמת ששת הימים, שכבשנו את כל מה שכבשנו, ומי לא שמח בזה שחזרנו לחברון, היה פה יצחק רבין ושימון פרס. ומי לא היה פה ושמח, תראו סרטים על זה, מדהים לשמוע אותם, לא יאומן. אבל עברו כמה שנים, ונוצרו כמה קשיים, ויש פה כמה חפים מפשע, ופתאום זה לא כל כך פשוט להחזיק את כל המקומות האלה, זה דורש גבורה ומלחמה. ופתאום קמה תנועה בעם ישראל שאומר, רגע, בואו נעשה חשבון מחדש. בואו נחשבן את זה מחדש. זה נכון שאנחנו אוהבים את ארץ ישראל, מי לא אוהבת? גם השמאלנים הכי קיצוניים אוהבים את ארץ ישראל. מאוד יעליבו אותם, נגיד להם שלא אכפת להם ארץ ישראל, אכפת להם מאוד מארץ ישראל. אבל בואו נחשוב מחדש. זה כזה חשוב, זה כזה משמעותי. מול מה? מה המחיר? האם אדמה שווה חיים של אנשים? וכו' וכו' וכו'. לא נעשה עכשיו קורס לשמאלנות, אבל זה שאלות שבצורה טבעית, לא בגלל שהם רשעים ולא בגלל שהם טיפשים, בגלל שהם מנסים, הם רואים פה בעיה, מנסים, בואו ניכנס פנימה ונבדוק האם זה באמת הגיוני שאנחנו מתנהלים בצורה כזאת שבגלל שאנחנו מרגישים אנחנו קושרים את החיים שלנו לכל חבל, לכל מיני חבל הארץ. זה נכון או לא נכון? אז זה שכל אנושי שלוקח את, 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 את הרגש ומנסה להבין אותו. אפשר לקחת אותו ימינה, אפשר לקחת אותו שמאלה, אבל זה שכל שמנסה לנתח. יש היום הרבה דברים כאלה, נכון? היום, לפי המחקרים, אני לא יודע, אני לא בדקתי את זה, אבל ככה ספרים אומרים, שבתים שנבנים היום, יש קרוב ל-50% גירושים. לא 50, אבל קרוב. וגם אצל דתיים זה לא יותר מדי רחוק. איך זה קרה? אז קמים אנשים, בינתיים נשמעים קצת קיצוניים, ובאים ואומרים, רגע, בוא ניקח את המודלים, ככה אני קוראים לזה, את המודלים הישנים של המשפחה, ובוא נחשוב על זה. אולי זה לא נכון, אולי זה סתם איזה רגע שבא לך להתחתם, וכזה פסטורלי, וכולם עובדים לך בחתונה, זה מה זה יפה, אבל אולי זה סרט שאתה חי בו, וצא ממנו. אולי לא צריך להתחתם בכלל. בוא ניקח את המושג חתונה, כי זה לא הולך. זה מישהו פעם אמר לי את זה, מוכח שמוסד הנישואים נכשל. אז או שאת תתחתן, או שתחפש לך אלטרנטיבות. תהיות החרפוחות, תהיות כאלה וכאלה. מאיפה זה מגיע? זה לא מגיע דווקא. זה מחלה נוראית. זה לא נורמלי. אין ספק. אבל מי שמנסה לחשוב על זה לעומק, אז, שזה הפילוסוף שלנו, אז הוא לוקח את השאלות הכי קשות, והוא לא מפחד, הוא נכנס פנימה, ובואו ננסה לגלות בתוך התחושות הפשוטות האלה שבא לך להתחתן. אבל יש פה בעיה, זה תקוע. 40% נגיד, אז זה תקוע, אז מה עושים עם זה? מה אתה אומר? לא, בוא נתחתן, אבל זה 40%. אז זה מפחיד, אז מה עושים עם זה? אז מה, תגיד, לא, בוא נתחתן, נשאר תמימים. אומר הפילוסוף, אין תמימות. אנחנו רוצים לקחת את הרגש המדהים הזה, בוא ניכנס פנימה ונראה על מה זה יושב, ונראה איפה הכשלים ומה מסובב לנו. 1-2 קורה. 40%, אז זה אומר שאנשים מתוקים, אנשים מצוינים, וזה לא נופל על בן אדם ספציפי, יש פה משהו בתרבות שמסובב לאנשים את הראש, בואו נחפש אותו. זה שאלה נפלאה. נפלאה. איך פותרים את זה? זה כבר דבר יותר מורכב. אז הפילוסוף ינסה לפתור את זה בצורה מאוד מאוד מסוימת. מאוד מסוימת. הוא ייקח את כל השאלות הכי קשות, והוא לא מפחד מהן, והוא נכנס פנימה, וזה דורש גבורה. כי זה מפחיד, כי אתה שואל שאלה, רגע, מי אמר שזה נכון להתחתן בכלל? זו שאלה מפחידה. וזו שאלה שאולי אני שואל אותה עכשיו בוטה מדי, כשנגמור את הפילוסוף נראה שאסור לשאול את השאלה ככה. זה לא טוב לשאול את השאלה ככה. אלא יותר נכון לשאול, זה ברור שכל אחד מרגיש שהוא רוצה להתחתן. בוא ננסה לברר למה. למה הוא רוצה להתחתן? לא האם זה נכון לרצות להתחתן. זו שאלה אחרת לחלוטין, אבל את זה נצטרך להסביר בהרחבה, זה יהיה כבר בחשבון. עוד משהו אחד, כדי שלא נזלזל פה פילוסוף, צריך לדעת, הפילוסוף זה לא בן אדם פרייר. זה לא בן אדם שחשב 5 דקות ואמר איזה סברה וככה שוברים אותו. זה לא עובד ככה. אריסטו החזיק בעולם 2,000 שנה. מי שמחזיק 2,000 שנה, יש עליו. יש עליו. אם לא החליפו אותו 2,000 שנה, סימן שהבן אדם הזה, גאון עולם, הרמב״ם כותב על אריסטו, שהוא פסגת או תכלית השכל האנושי. הכי חכם שהיה ויהיה. אם יש 800 פסיכומטרי, אז הוא 8,000. אין יותר חכם ממנו. דרך אגב, גם, הוא נפל, אני טיפה מרחיב כדי שנבין מול מי אנחנו עומדים. הוא לא איזה פרייר, הוא לא איזה טיפש, הוא בעיני מאוד רציני, מאוד עמוק, מאוד לוקח ברצינות את הדברים. הפילוסופיה העתיקה בימי הביניים, בן אדם לא הסתכל כל כך על התחושות שלו וניסה להבין אותן, אלא האדם יותר הסתכל על הגלגלים. זאת אומרת, יש הרבה כוכבים שנמצאים בשמיים. כמה כוכבים יש? מלא. אם מישהו ינסה פעם לסדר את הכוכבים, אז הוא יראה שיש כוכבים שהם סטטיים, יש כוכבים שזזים, יש כוכבים שזזים מהר, זזים לאט, יש כוכבים שבאים פעם ביומיים, יש פעם בשנתיים, פעם ב-80 שנה, יש כל מיני כוכבים. האם יש כלל שמסביר את כל הכוכבים? למה את הכוכב הזה אנחנו רואים פעם ב-80 שנה, את הכוכב הזה אנחנו רואים פעם בכך השנים? זה נשמע לא מעניין יותר מדי, אבל העולם העתיק על זה הוא ישב. והיה להם, אני לא רוצה להכניס אתכם פה לכל הדברים שבאמת אני לא בטוח שאני גם מבין אותם, זה עתיק, עתיק. לפי איך שאתה מסביר את הגלגלים, הם הסבירו שיש כל מיני סוגים של חומרים, וממילא הם נמשכים אחד לשני, ומסתובבים. ואיך שאתה מסביר את הכוכבים, אתה גם מסביר בסופו של דבר את עצמך. אתה רוצה להבין מה זה האדם? האדם הוא חלק מהעולם. אריסטו, לפני שהוא הסביר מי אנחנו, הוא הסביר את כל הכוכבים הנצפים עלי אדמות. הסביר, לא נשאר בצריך עיון על כוכב אחד. ועד שלא המציאו, מה גרם לזה שאריסטו נפל? אריסטו נפל משתי סיבות. א', מכמה סיבות? שתי סיבות שקל להסביר אותן. א', היה אחד שהמציא עדשה של טלסקופ. ברגע שהמציאו את הטלסקופ, גילו כמה כוכבים שיצאו נגד המהלך של אריסטו. כי אריסטו לא ראה אותם. יכול להיות שאם אריסטו היה, היה מסביר גם את הכוכבים האלה. ברגע שהמציאו את העדשה, גילו שיש כמה כוכבים שלא מסתדרים עם אריסטו. אז אריסטו טעה, מה אפשר לעשות? מוכח. דבר שני ששבר את אריסטו טוטלית, זה כשהגיעו לירח ולקחו משם דגימה של חומר. אריסטו טען שהירח זה חומר מיוחד. למה? לא משנה עכשיו. ברגע שלקחו ביופסיה מהירח וראו, לא מיוחד ולא כלום, חומר רגיל, זה שבר את אריסטו. אבל הבן אדם הזה החזיק 2,000 שנה. זה בן אדם חכם מאוד. אלא מה? הוא מדבר על דברים מלפני 2,000 שנה. אז לנו קצת קשה להבין מה כל כך חכם פה, ומה כל כך עמוק פה, ומה כל כך רציני פה. אבל יש פה בן אדם שמסתכלים ולומדים אותו טוב לעומק, אז אנחנו רואים אתם מבינות שאם 2,000 שנה חשבו משהו, זה לא הולך לפח. כל התרבות המערבית שאנחנו חיים בה היום, המודרנית והפוסט-מודרנית, מי שמסתכל לעומק רואה שיש בתוך התרבות הזאת, בתוך התפיסה הזאת, טביעות אצבעות של אריסטו. אריסטו הזה לא נגמר ולא נעלם, אלא המון המון משקעים ממה שהוא אמר, חלחלו ומחלחלים עדיין היום. אז לכן חשוב לראות מה הוא אומר. מה שאנחנו נעשה פעם בה, היום כבר לא נתחיל אותו, כי חבל, הפעם בה זה עוד חודש, אז אני לא אזכור מה היה לפני חודש, אז אולי אתם כן, לא יודע. אז צריך לדעת שני דברים אנחנו רוצים לראות באריסטו. א', מה הוא אומר, וב', לנסות לראות איך אריסטו לוקח את הרגש המדהים של רבי יהודה הלוי ומנסה להבין אותו בשכל וננסה לראות איזה תוצרים הוא מייצר. כי יכול להיות שמה שהפילוסוף עושה, מה שאריסטו עושה לרבי יהודה הלוי, זה בעצם גם מה שאנחנו עושים לעצמנו בהרבה דברים, בהרבה צמתים בחיים. טוב, אז אנחנו נראה את זה בעזרת השם. נעצור פה להם. כן. זה מה? גם אנחנו ננסה לראות, את צודקת, זה גם את זה, אבל ננסה לראות למה הפילוסופים הוא כזה חכם, אז למה הוא הורג את אלוקים? למה הוא לוקח אלוקים והורג אותו? הרי הוא כזה חכם. והוא גם מרגיש את אלוקים. מה? זה מה שאומרים, אבל אנחנו ננסה להבין את זה. למה איפה שנגמר השכל מתחילה אמונה? למה זה חייב להיות שאם אתה תנסה להבין, אז אתה תנתק את כל המשמעות הפנימית שקיימת. אם תנסה להבין בשכל. אז אנחנו ננסה לראות א' מה הטעות שלו, ולמה כל דבר שהוא נוגע בו הוא מוציא ממנו את המשמעות הפנימית שלו. וננסה גם בעיקר להבין, האם זה בעצם אומר שהתייאשנו מהשכל? חס וחלילה. אז אנחנו מתייאשים מהשכל כמו שאריסטו תופס אותו. אבל יש בשכל משהו שממנו אנחנו לא נתייש, ואותו אנחנו נורא נורא נרצה. כמו שאמרנו קודם, אנשים רוצים מאוד מאוד להתחתן, אבל יש בזה בעיות. אז יבוא אריסטו ויגיד לך, תשמע סימן, בואי נוכח לך מלא הוכחות, איש לא צריך להתחתן עם אישה. זהו, זה המסקנה. אפשר להביא לזה הרבה ראיות. ראיות רציניות, אני לא מדבר על סתם. זה שכל של אריסטו שבעצם לוקח את מוסד הנישואים ושוחט אותו. מראה לך את זה שטות. זה סתם רגש ילדותי, תינוקי. אין דבר כזה. אבל יכול להיות שכל אחר שמנסה להקשיב ולא להסביר את הצמאון הזה שקיים בתוך האנושות, שאיש רוצה להתחתן עם אישה, אישה רוצה להתחתן עם איש. בואו ננסה להבין מה מסתתר בתוך הסוד הזה. בואו לא נסביר לפי השכל שלנו את מה שאנחנו רואים, אלא בואו ננסה להתייחס לזה בצורה שתצליח לילד לנו תשובות שירוממו אותנו ויתקנו לנו את מה שאנחנו מחפשים. טוב, אז זה עוד חזון המועד, בעזרת השם, שיהיה שנה טובה.